אנחנו בטוב ויפה עוסקים גם ביפה אבל גם בטוב. זאת אומרת, בעצם בחיבור בין הצד האסתטי, היופי, לצד של של המשמעות. אנחנו מחפשים גם משמעות ולומדים מהי משמעות של האומנות על פי מקורותינו, על פי המבט היהודי. אני מתכבד עכשיו להזמין את הרב אורי שרקי, שהוא מלווה טוב ויפה מיום היווסדו, אפשר לומר. בבקשה.
שלום ותודה רבה על ההצגה המרתקת של התערוכה. יש ליהודים רתיעה מאומנות. זה לא מהיום, למרות הדמויות המשמעותיות של בצלאל ושל העולייה בתנ"ך, אבל אפשר לומר, במסורת היהודית הקלאסית, יש תמיד חשש, חשש מעבודה זרה, במיוחד אומנות חזותית, ויש התמקדות יותר בצד של השמיעה על פני הראייה. לא בכדי, כשהיהודי רוצה לבטא את אמונתו, הוא סוגר את העיניים ואומר שמע. זאת אומרת שזה לוקח זמן עד שהיהודי מתפייס עם המרחב, עם הנוף, עם החזותי. ונשאלת השאלה, האם היהדות איננה מפתחת צרות אופקים? צרות אופקים שאומרת, כל מה שנראה לך בחוץ הוא מבחינתך שטחי, הוא מבחינתך מסוכן, אז אולי בכלל כל הטוב ויפה הזה הוא לא במקום, נכון? אולי. כן. אלא שאנחנו, אם מסתכלים בתורה, אנחנו רואים שאחרי פרשת ואתחנן שבה נאמר שמה ישראל, ואחרי פרשת עקב שבה נאמר עקב תשמעון, אז מגיעים לפרשת ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ובעצם שרמה שהמשימה של השמיעה זה להגיע לראייה. התלמוד אומר, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה. ואפשר לומר שהבשורה של טוב ויפה, זה הבשורה של הפיוס. הפיוס של מסורת ארוכת שנים של התכחשות אל הנראה, הפיוס עם הנראה. והדברים ודאי מתחברים לעובדה שההתרחשות הזאת קורית בזמן שיבת ציון, בזמן שעם ישראל חוזר לנופים הקדומים התנ"כיים שלו. וגם פה יש מקום לדון מה האופן של ההסתכלות על הנוף. כולם יודעים, חנוך לוין, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים? שהעץ הוא ירוק. כי בסופו של דבר, כשאתה מדבר על נוף, אז אתה אומר, הנוף הזה מדבר אליי. מדבר אליך, תגיד לי, אתה צריך אשפוז אולי. כן? כי הנוף לא מדבר. מי שיגיד שההרים והגבעות התחילו לדבר איתו, זה מתחיל להדאיג. יש בתלמוד סיפור על יהודי אחד בשם אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה עבר תהליך שלם של חזרה בתשובה, הוא הגיע לדיוטה התחתונה ביותר מבחינה מוסרית, וביום מן הימים, הוא, בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים של הסיפור, הוא עבר מהפך, ואז הוא פנה אל ההרים והגבעות, ואמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו הגבעות וההרים, עד שאנחנו נבקש עליך, נבקש על עצמנו, שהרי כתוב כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה. טוב, בדלת ברירה הוא פונה אל השמש והירח, שיבקשו עליו רחמים. ואז השמש והירח אומרים לו, אנחנו לא יכולים לעזור לך וכו' וכו'. פונח כך אל הכוכבים, אף אחד לא מוכן לעזור לו, בסוף הוא אומר, אז אני צריך לחזור אל עצמי. ואז הוא מתיישב, שם ראשו בין ברכיו, בתנוחה העוברית, וכך קורה מה שקורה, הוא מת. טוב, זה היה קורה בכל מקרה. עכשיו, בעלי התוספות שם, על הסוגיה הזאת, שואלים, מה זה הסיפור הזה שהוא מדבר עם ההרים והגבעות? מה קרה לו? עם מי הוא דיבר? אז יש שם שני פירושים. פירוש אחד, הוא בכלל לא דיבר עם ההרים והגבעות, הוא דיבר עם המלאכים שממונים על ההרים והגבעות. הוא דיבר עם השר. בסדר, זה הופך אותו לאדם מאוד מיסטי, מאוד רוחני, קשה לומר שזה מה שהיה אלעזר בן דורדיה. וההסבר השני שאומרים בעלי התוספות, יותר קרוב מבחינה רציונלית, הוא בעצם דמיין בתוך ליבו מה היו ההרים אומרים לו אם הם היו יכולים לדבר. אז בסופו של דבר יוצא שהמפגש עם ההרים והגבעות הוא מפגש של חרשים. בעצם אפשר לומר מבחינה מסוימת שההסתכלות בנוף יפה היא דבר מייאש. אין לי עם מי לדבר. ואפשר להבין את הרתיעה, אם כן, שמצאנו בתיאולוגיה היהודית מחוויה פגנית של מפגש עם הטבע. כי או שאתה משוגע ואתה חושב שהטבע מדבר, או שבעצם אתה מדבר עם עצמך, אבל אין לך בן שיח. ולכן אפשר לומר, המפגש עם האלוהות הוא תמיד שיח של הנביאים. אלוהים מדבר, ואז הנביא מדבר עם האלוהים. ובעצם יש איזשהו ניגוד לאמונת הייחוד של היהדות. אם היהדות מאמינה באל אחד, אז היא מאמינה שלכל כמכלול יש משמעות. ואז אם יש לכל כמכלול משמעות, המשימה צריכה להיות המפגש המחודש עם הנוף הטבעי. כלומר, האמירה של מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק, זאת זעקה יהודית. כלומר, לא אכפת, אבל לי אכפת. לי אכפת שזה יהיה אכפת. ואפשר לומר שהמפגש המחודש עם הנופים התנ"כיים של ארץ ישראל הם יציאה מן הקונכייה. היה פילוסוף יהודי בצרפת, אמנואל לוינס, מתחיל להיות מוכר בארץ. הוא ביקר בישראל בשנות ה-50. וליוותה אותו מי שאחר כך הייתה פרופסור לספרות השוואתית, פרופסור ליבי ולנסי. ואז הם ראו את היישובים הראשונים שכובשים את המדבר. ואז לוינס, שהיה אינטלקטואל מאוד מופשט, זרק משפט, אמר, כאן זה סוף המטאפורה. אנחנו יוצאים מן המטאפורות של המסורת היהודית, אנחנו חוזרים אל הממשי. זאת אומרת, זה כמו שני אוהבים שזמן רב היו נפרדים, והם קצת מהססים בהתקשרות ביניהם המחודשת. אבל ההתקשרות הזאת הולכת ומתרחשת. לכן אין פלא שיש גם זמנים של רתיעה בתוך עולם האומנות. אני חושב שנחמיה דיבר על זה יפה. יש באומנות הישראלית איזו התכתבות דיאלקטית עם הנוף. מתי רוצים לדבר על זה, מתי לא רוצים לדבר על זה. מתי אנחנו מרגישים שרוחות המערב הם לוקחים אותנו אל מקום אחר. ואז יש התכחשות לנוף. ויש אחר כך התאהבות מחודשת. ויש הרבה מה ללמוד. אני חושב שאפשר לכתוב ספר סוציולוגיה שלם על תורת הנופים באומנות הישראלית, אם אנחנו נקבל את ההנחה שהיא נכונה, שהאומן הוא תיאור של הנוף התרבותי שלו. זאת אומרת, האומן הוא לא פועל לבדו, הוא ביטוי בעל כורחו של הציוויליזציה הסובבת. ובתלמוד, כשהתלמוד שואל את השאלה שהטרידה מאוד את היהודים, איך יודעים שהגאולה בדרך? בימינו השאלה הזאת כבר לא נשאלת, מסיבה פשוטה. אנחנו כבר בעידן של גאולה, מאז הביאר תפשינחת, אנחנו כבר בעידן שבו חזרנו אל העצמאות המדינית, אבל השאלה מאוד מאוד הטרידה את היהודים במהלך הדורות, כבר התלמוד שואל את השאלה, איך נדע שאנחנו בדרך? אז אפשר היה להגיד, נגיד באמירה דתית קלריקלית, ככל שיניחו יותר תפילין וידליקו יותר נרות שבת, נדע שאנחנו בדרך. התלמוד ממש לא קונה את השיח הזה, אומר, אתה תדע שזה בדרך כשיתקיים הפסוק ביחזקאל. שאומר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופירייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. רש"י מסביר שם, כשארץ ישראל תיתן את פירותיה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה מזה. כלומר, המפגש שהיהודי מצפה לו, זה המפגש הזה המחודש עם הפירות. לא פירות מטאפוריים, אלא פירות ממשיים. בננות, תפוזים. הרי בזמנו, בשנים הראשונות של המדינה, רצו להגיד שאנחנו מדינה מתקדמת, אז מה יש לנו למכור? יש לנו תפוזים. כן? זה מה שיש לנו. היום מדברים כבר על הדיסקונקי, המצאה ישראלית. אבל זה גם זה פירות. אבל פירות זה קודם כל פירות. אפשר לעשות סלט פירות. זה בעצם סימן שאתה בעידן של גאולה. עכשיו, זה לא סתם איזה סימן טכני. זה בא לומר שבעצם חזרת אל עצמך. יש בפילוסופיה של המאה ה-19 ביקורת נגד האמונה ונגד המוסר. הביקורת של פרידריך ניטשה. ניטשה השפיע מאוד על חלק מההתיישבות החדשה בארץ ישראל, במיוחד על יוסף חיים ברנר, כשהוא דיבר על כך שהמוסר, במיוחד המוסר הנוצרי, והאמונה באלוהים, במיוחד באלוהים הנוצרי, הקטינה את קומתו של האדם, כופפה את האדם, ולכן הוא מצפה להופעה מחודשת של האדם העליון, אוברמנש. הוא מצפה לאדם מלא עוצמה. טוב, אנחנו יודעים מה הנאצים עשו מזה. אבל ניטשה לא התכוון לזה. הוא התכוון שהאדם ישוב אל מלוא קומתו. ואפשר לומר שניטשה נשאר במבוכה. הוא לא ידע לאן לקחת את זה. הוא לא ידע איך האדם המשוחרר מכבלי המוסר הנוצרי יהיה בכל זאת אדם הראוי לשם אדם ולא איזה חיה ברברית. אבל נראה שארץ ישראל נותנת את הפתרון. כן, הרב קוק, שמתייחס ברצינות לביקורת של ניטשה על הדת ועל המוסר, מדבר על כך שהחזון של חזרה אל האדם השלם והטבעי, זה אפשרי בארץ ישראל. ארץ הנבואה, ארץ ישראל. כלומר, הארץ שבה נולדה התרבות הנבואית, ואותה תרבות נבואית היא מלמדת אותנו בצורה עדינה כיצד מתפייסים עם הטבע. וכאן אנחנו נפגשים עם מושג חדש ביהדות. קדושה של הטבע. זה לא פשוט. כשיהודים שומעים שאיזה גוי אומר, רבותיי, צריך לחזור אל הטבע. אתה מתכונן לפוגרום הבא. מסיבה פשוטה. חזרה אל הטבע זה בעצם חזרה אל הברבריות, אל האדם הפרימיטיבי. יש הרבה פעמים גם שלילה של ערכי המוסר, שלילה של הדמוקרטיה, כך שהדיבורים על תנועות סביבתיות, עם כל הערך שלהן, יש בהם גם סכנה של אובדן הערך של האדם. כי צריך לבחור או האדם או העולם. פרנץ רוזנצוויג דיבר על כך ש... הפיוס בין האדם לבין העולם זה הגאולה. ככה הוא כתב בספרו כוכב הגאולה המפורסם. והמושג של קדושה שבטבע אומר שיש את מי למצוא, יש אלוהים למצוא בתוך הטבע. עכשיו אפשר ליפול להגדרות נאיביות. יש אנשים שיגידו, הסתכלתי על הטבע, גיליתי את אלוהים. נו באמת, אם אתה מסתכל על הטבע, אתה פוגש את הטבע, אתה לא פוגש את אלוהים. אם לא שמעת על כך שיש מישהו שברא את העולם, לא היית פוגש אותו בעולם, היית פוגש את הטבע. אבל, בכל זאת, אחרי הידיעה המונותאיסטית של היהודים, שיש מי שברא את העולם, אז יש לחפש את הקדושה גם בטבע. וכאן אנחנו נפגשים באיזושהי מבוכה. כשאנחנו מדברים עם יהודי טוב, יהודי טוב הכוונה יהודי קלאסי, מבית המדרש, בית הכנסת, יגידו לו, יהודי יקר וטוב, אתה מאמין שיש קדושה בעולם? כן, בוודאי. איפה הקדושה נמצאת? אני חושב שהיא נמצאת בבית הכנסת, בבית המדרש, בכל מיני מקומות שיש בהם קדושה פנימית. והאם אתה חושב שיש גם קדושה בטבע? כן, בעצם אחרי מחשבה, יש קדושה גם בטבע, שהרי אלוהים ברא גם אותו. אז למה אתה לא מטפל בזה? למה אתה מתרכז אך ורק בקדושה פנימית של שולחן שבת? למה? פשוט מאוד, כי אני מפחד. אני מפחד בדיוק ממה שאמרתי בדקות האחרונות. יש סכנות בתוך העולם הטבעי. אבל אתה לא תטפל בזה אף פעם. כן, אני אטפל בזה. בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. ולכן היום אין לנו ברירה. אי אפשר לפתור את שאלות הזהות שלנו בלי הכללת כל ממדי החיים בבת אחת. מה שנקרא קדושה שבטבע וקדושה שמעל הטבע. והקדושות האלה נלחמות זו בזו. יש מי שכל המטען הרגשי שלו זה מטען של קדושה המתנגדת לטבע. ולעומת זה יש אנשים שכל המטען החווייתי הרגשי שלהם זה דווקא מכוח הקדושה שבטבע ומתוך כך התנגדות לקדושה הדתית, אפשר לומר. איפה מצאנו תיאור של המאבק הזה? יש תיאור לזה באחד המדרשים. במדרש תנחומה מסופר שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מזמין את הצדיקים לצפות בקניגיון. מה זה קניגיון? מילה יוונית שפירושה מלחמת חיות. יש זירה גדולה, על הטריבונות יושבים הצדיקים ונהנים, והקדוש ברוך הוא מביא שתי חיות מפלצתיות לתוך הזירה והן נלחמות זו בזו. מי הן שתי המפלצות האלה? לוויתן ושור הבר. לוויתן בא מן האוקיינוס ושור הבר בא מנהרים. והן חיות אמתניות ונלחמות זו בזו והעולם כולו רועש. הוא מפחד. חוץ מהצדיקים שנהנים, אוכלים את הפיצוחים שלהם על הטריבונות, אבל כל העולם כולו מתיירה. לבסוף, השור הבר נושך את הלוויתן בצווארו, והלוויתן שוחט את שור הבר בסנפירו. ושניהם נופלים ביחד. ואז, יורדים הצדיקים מהטריבונות, ועושים סעודה יפה מהבשר של שניהם. זה הסיפור. עכשיו, מה זה בא לומר? פשוט מאוד, זה שתי הקדושות שאנחנו מדברים עליהן. הלוויתן מציין את הקדושה שבתוך הטבע. שור הבר, הקדושה המתנגדת לטבע. ואף אחד לא ינצח. שניהם ימותו. אבל הצדיקים, איזה צדיקים זה? הצדיקים האלה הם לא אחת מהחיות. אלא מי שיש לו תפיסה אחדותית. מי שיש לו תפיסה אחדותית, הוא זה שבסוף יהנה מן המאבקים האלה. אז כך שאנחנו רואים בחברה הישראלית מאבקים מרים בין עמדות שנובעות כל אחת מנקודת מוצא אחרת לגמרי. הם צריכים לדעת, כל המתנגדים זה לזה, שבעצם הם מייצגים את אותה הקדושה העליונה שרוצה לבוא לידי ביטוי בעולם. יש העלייה המחודשת של ההתעניינות בנוף, שאנחנו עדים לה בתערוכה הזאת למשל, יש כמין תקווה. כלומר, אם התחלנו בייאוש שהנוף מכניס אותנו אליו, ייתכן שיש כאן גם בשיבה אל הנוף איזה סממנים של תקווה להתחדשות של הזהות שלנו. ולצורך זה חשבתי לנכון לקרוא לכם שיר. אפשר? כן, אפשר, נכון? לקרוא שיר. כן. שיר שכתב הרב קוק, לא יודע, תראו, צריך לסלוח לי, אני כזה פריק של הרב קוק, ונראה לי שאומר דברים יפים. השיר נקרא לחשי ההוויה. מוכר, לחשי ההוויה. תלחש לי סוד ההוויה כולה. אני חושב שזה להבין, המילה סוד בספרות הקלאסית זה לא דבר נסתר, אלא דבר מאחד. כמו מלשון להסתודד, כמו סוד קדושים, סוד משחקים. הכוונה, אנשים שהם ביחד. אז ההוויה שואפת לאיזושהי אחדות. אני פשוט מוסיף את הפירושים שלי לשיר תוך כדי. תלחש לי סוד, ההוויה כולה. חיים לי יש, כך נע, כך. אם יש לך לב, ובלב דם שרעל ייאוש לא זיהמהו. אם אתה מיואש זה לא ילך. אבל אם יש לך תקווה, אז זה בסדר. ואם ליבתך ערלה, תלחש לי ההוויה. ויופיי לא יקסימך. סורה מני, סורה, הרני לך אסורה. עם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה בך יעוררו, סורה מני, סורה, הרני לך אסורה. כלומר, פה אנחנו מרגישים את הסכנות, את הרתיעה. ודור, יקום וחי. כלומר, יש דור חדש. ישיר ליופי וחיים. ועדנה בלידי, ינק מטל שמיים. ומהדר כרמל ושרון. אנחנו חוזרים אל הנופים. למה דווקא כרמל ושרון? כרמל זה תמיד מה שנמצא על הגבול. כרמלית, לא רשות היחיד, לא רשות הרבים. חיטה, חיטת כרמל, חצי בשלה. היישוב כרמל בדרום הר חברון הוא על הגבול בין המדבר לבין היישוב. הר הכרמל בין היבשה לים. אז מתחילים מהדר כרמל ושרון. שרון כבר שירה פנימית שמבטאת שרשרת, אחדות. שרון נשון לשור, להסתכל. ומהדר כרמל ושרון שפעת רזי ההוויה, תקשיב, אוזן עם חי. אז רגע, אז מה הוא אומר? שהאוזן תתפתח. אז בעצם הוא מצפה להתחדשותה של הנבואה, של התרבות הנבואית. ומעדן שירה, ויפי חיים, אור קודש ימלא. וההוויה כולה לא תדובב, בחירי. הרני לך מותרת. לא שירה אהבה? מדהים. תודה רבה.